שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו פרשת שמות. אבל זה לא רק פרשת שמות, מי שלומד קצת קבלה יודע שמתחילה פרשת שמות, מתחילה תקופה שנקראת שובבים. שישה שבועות, שמות וירא בו בשלח איתו המשפטים, תקופת ימי השובבים. מה זה ימי השובבים? אז כבר דיברנו על כך בעבר, שימי השובבים, התקופה הזאת גם אנחנו קוראים את עניין יציאת מצרים, דבר אחד. דבר שני, אנחנו נמצאים תחת ההשפעה של המזלות גדי ודלי, שזה כוכב שבתאי. מה אומר לנו כוכב שבתאי? כוכב שבתאי אומר שזה המורה הגדול. יש אסטרולוגים שאומרים שזה המראה הגדול, אבל מבחינת רוחמת הקבלה זה המורה הגדול. הוא עושה לנו את החשבונות, זה הזמן לשלם את התשלום הקרמטי. מה הפרשה האחרונה בשובבים? משפטים. מה כתוב פרשה במשפטים? כל החוקים של מי שעושה ככה, קורא לו ככה, מי שעושה ככה, קורא לו ככה, איך זה קורה, באיזה צורה, כל החוקים אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה המדינים של גלגולי נשמות. כלומר, שישה שבועות הקרובים, בעצם כל שנה נפתח לנו פתח בעולם, ביקום, שאנחנו בעצם יכולים לעשות עבודה של שינוי פנימי. עד עכשיו למדנו ספר בראשית, שזה היה בעצם ללמוד איך ללכת, ללמוד איך להתמודד, עכשיו זה הזמן להשיג את החירות האישית של כל אחד מאיתנו. ולכן כל הסיפור זה חירות. פסח שמבטא את כל השישה שבועות האלה, זה חג החירות. חירות ממה? חירות ממה? אז דיברנו על זה בשבוע שעבר. כאשר האדם, נשמתו יורדת לתוך הגוף, הנשמה זה העצמות, הפנימיות. אבל היא יורדת לתוך הגוף, שהגוף זה מצרים. וברגע שהאדם מצליח ליצור חירות מהגוף, יש לו כוח של חיים. ולכן, שנאמר שעם ישראל היו על הר סיני, היה להם חירות, חירות ממלאך המוות. מה זה מלאך המוות? אני חשבתי חירות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא, לא, חירות אמיתית זה לעשות מה שאתה רוצה. וזה חירות ממלאך המוות. איך זה קשור? כי אם אתה מפחד, ואתה כועס, ואתה נבהל, ואתה מבוהל, ואתה מפחד, אז אין לך חירות. מה שמנהל אותך זה הרגשות האלה. ואתה לא בן חורין. כי אתה לא ברשותך, הגוף שולט. יש התמכרות לכעס, יש התמכרות למה יגידו עליך. יש התמכרות איך אני נראית. יש התמכרות של עוד לא קניתי את זה ואת זה ואת זה. ועוד אין לי את זה ואת זה ואת זה. יש הרבה התמכרויות. כל ההתמכרויות האלה, כל זה, ונמכרתם שם לאויביכם, זה התמכרות לשליטה של גורם אחר. ולכן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מסביר לנו הארי, אלה הם כוחות הנשמה שמגיעים לתוך המיצרים שנקרא שזה הגוף. כלומר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אתה יכול להסתכל, כן, זה משהו שהיה בעבר, אבל הזוהר שואל, אז למה באים מצרים? היה צריך להיות אשר באו, ירדו מצרים. לא, הכוחות, הגוף, באים, הנשמה, נכנסים כל הזמן אל האדם, באו והגוף, שהוא מצרים, מנסה להמציא כל מיני תחבולות וטוענות על הנשמה, זה מפחיד אותנו, זה, עכשיו אין זמן לרוחניות, עכשיו צריכים לחם על השולחן, עכשיו אין זמן לרוחניות, כי וכן יש אויב בשער, כל זה, זה אמות המידה של הגוף, לשלוט. למה אנחנו צריכים את זה? נורא פשוט. למדנו בשבוע שעבר, כל אדם ואדם, עם בריאתו, הופקד עבורו אוצר שלם אינסופי של שפע של חיים. וכיוון שאנחנו לא אוהבים מתנות חינם, אנחנו לא מסוגלים למתנות חינם, ולכן אין לנו את היכולת לענות מזה. אי אפשר שאדם יהיה בשמחה ובהתלהבות מחייו לבד. כלומר, לעשות את זה לאדם, אדם צריך להגיע לזה מעצמו. וזה החירות, שאדם מרגיש את כוח החיים ואת השמחה כי הוא החליט. לא כי מישהו החליט בשבילו. לא כי הוא אכל משהו טעים. כן, מאוד נחמד להתלהב ממשהו טעים, אבל אם זה מה שחסר לך בחיים, יש לך בעיה. כי אז אתה חי מביס לביס. או שכל דבר אחר, או מקנייה לקנייה. כל הדברים האלה שקשורים לגוף, אלה הם שייכים לעניין של שיעבוד, אם העושר הפנימי שלנו תלוי בזה. העושר הפנימי שלנו צריך להיות מקום שהאדם יש לו גישה אל כוח החיים מעצמו. ולכן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הם מרכבות ומחנות עליונים, אומר הזוהר, שירדו עם יעקב, עם השכינה, בגלות מצרים. אבל למה הם ירדו למצרים? מה עם הסורה? הם ירדו למצרים עם השכינה כדי להוציא משם את בני ישראל. רגע, בני ישראל זה לא הם? לא, זה היו 70 נפש שירדו מצרים. איפה כל היתר? מאיפה כל היתר באו? אומר לנו, אפשר להסתכל על זה של יציאת מצרים, מעבדות לחירות וכו', השראה לכל העולם? אפשר להסתכל על זה ממקום של האבולוציה האמיתית של המין האנושי. אדם הראשון חוטא. ואם חטא אדם הראשון, אדם הראשון נופל ואימו נופל כל העולם אל מה שנקרא הקליפות, אל כל הכוחות של הכאב והצער וכן הלאה. עכשיו, מתחיל עכשיו תהליך שנקרא 2000 שנות תוהו. מה זה אומר תוהו? המין האנושי תוהה, הוא לא מבין מה קורה פה. מה, מי נגד מי? מה קורה? מתי האדם נמצא מצב כזה של תוהו? מצב שהוא, ההכרה שלו מורפלת, שהוא לא מבין מה קורה, שהוא מבוהל. זה תוהו. ואז המין האנושי במשך 10 דורות הולך וממצא את המצב הזה. עד שמגיעים לזמן של נוח, ואותם מובילים שהיו בדור ההוא של המבול, הם מביאים לטכנולוגיה עצומה, להתפתחות אדירה, אבל הכל נהיה ממקום של משועבדות לגוף, ליצרים, למאוויים, של כוח, של מין, של אוכל, של כל הדברים האלה. איך אפשר למצוא מן היקום כמה שיותר? בצורה של היי וביי. לקבל, מה התוצאה? תוצאה מבול. יש משבר אקלים נוראי, בגלל שהמין האנושי עסוק בעצמו לבד. תאוות הבצע, תאוות הכל, כל התאוות האלה, זה מה ששולט. קריסה מוחלטת של כל, שלא, כל האקוסיסטם של כדור הארץ, הכל קורס, נוח ניצל. כי הוא היה איש צדיק. וזה מה שהציל אותו. נוח מגיע כי הוא ניצל, כי יש לו מודעות שונה של ערכים. ראה פרשת נוח. מתחיל תהליך חדש של 10 דורות. עד אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה הראשון שמגלה את האמת. שמגלה את החוקים. שאתה רוצה להתחבר לשלמות ולמות זקן ושבע, אתה חייב ללכת לפי חוקים מסוימים של לקבל, לתת, צריך לתת. להבין את הדברים האלה. אבל אברהם היה לבד, יצחק היה לבד, יעקב היה לבד. עכשיו הם יורדים למצרים, יעקב וכל המשפחה, 70 נפש, כדי להוציא משם את מה שצריך. מה זאת אומרת להוציא משם מה שצריך? הרי שיעקב מגיע למצרים, הוא מברך את פרעה. ומצרים מבורכת מאז. יוסף הופך את מצרים לעשירה. למה? הרי מצרים זה סמל של עבודה זרה, של שליליות, של כוחות השחור, של כישוף, של הנוחיות, של... כן, אבל הם ידעו שכדי למשוך את אותן נשמות שהיו בדור המבול, והיו אחר כך בדור מגדל בבל, אותן נשמות שתמיד הם חוד החנית למשוך את האנושות קדימה, כדי למשוך אותם אתה צריך כוח. ולכן הפכו את מצרים למקור של כוח, ולכן מה שחזל אומרים, מצרים נהייתה כמו מצולת דגים, כמו מלכודת של דגים. כל הדגים השמנים מכל העולם, כל הנשמות השמנות והגדולות, התחילו לעבור למצרים. נסגרה מלכודת. ואז הם התחילו לעבור תהליך, מה שנקרא, מצרים כור הברזל. מה זה כור הברזל? אז הארי הקדוש אומר, כאשר חוצבים את הזהב ואת הכסף בערים, לא תואר לו ולא הדר, מלוכלך. אז אתה שם את זה בתנור, מעלה את זה לרמות מאוד גבוהות, הלכלוך נשרף, והזהב הנקי נצרף. ואתה צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאתה מקבל זהב נקי. כך מצרים הפכה להיות כור הברזל. איך? סבל והאיסורים, כנגד האבון של דור המבול, אלה שעוד לא תקנו, עליהם כל הבן הילודה יאורה תשליחו. תביעה נוספת. עד, או אלה שלא תבוא מספיק. עד שנעשה התיקון הזה. ועל אבון מגדל בבל, מה היה, מה אמרו אנשי מגדל בבל? הווה נלבנה לבנים ונבנה מגדל בראשו בשמיים. מה הם עשו? במצרים? היו נגזר עליהם ללבון לבנים, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. למרות שיש גם רבי חיים ויטל מוסיף את העניין הזה שוב, צריך לזכור למה קוראים לערי מסכונות, למחנות ריכוז שלהם במצרים, פתאום ורמסס. צריך כל הזמן לזכור שזה שני סיפורים מקבילים. אחד סיפור שקרה פעם, ואחד שסיפור קורה היום. אחת העבדויות הכי גדולות של בני אדם זה אוכל. נכון? פתאום. פי תהום. הפה שהוא כמו תהום. לא משנה כמה תכניס, הפעם זה לא מספיק. ומה זה רמסס? רע, מסס. מסס זה הקיבה, אוקיי? זה גם כן. יש אנשים שחייבים להכניס משהו לפה, ויש אנשים שצריכים משהו לבטן. משהו לקיבה. אז זה שני סוגים של יצר, שאדם צריך להתגבר עליו. אם אתה לא מתגבר עליו, הוא שם אותך במעצר. אתה עכשיו אסיר שלו. אתה עכשיו עבד שלו. ואתה לא יכול להיות בן חורין. אתה לא יכול להתחבר לכוח החיים האינסופי בזמן שאתה עבד. אין. גם עבד וגם חיים. זה לא הולך ביחד. ולכן הם יורדים למצרים כדי לעורר את כל התהליך הזה שאותם נשמות מתגלגלות להם למצרים ועוברות תהליך של צירוף שנמשך 210 שנים. כלשון רדו. בורא העולם אומר ליעקב, מתגלה לה בארץ כנען, לפני שהוא יורד, אומר רדו לכם. רדו כמניין 210, ריש 200, ד' 4, ו' 6, ביחד 210 שנים. עכשיו, באותה מידה גם, אפשר לפרש את זה גם, שעם ישראל הולך ומתרבה במצרים, והמצרים נבלים. שמה הם התגברו עלינו והשתלטו עלינו. אותו דבר. בהתחלה, כשאדם נולד בעולם, היה שם רק גוף. איך אומרים חז'ל? בעולם שלנו הקליפה קדמה לפרי. מה גודל קודם על העץ? הפרי או הקליפה שלו? הקליפה קודם. תפתח את הפירות שהם קטנים, יש רק קליפה, או אין שום בשר בפנים. רק התוך המלא, רק מופיע יותר מאוחר. ככה האדם, מה נולד קודם? הקליפה? תינוק. למה הוא טוב? אני, שלי, 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 זה קליפה. איפה איפה הייעוד? הייעוד יכול להגיע ולהיכנס רק בגיל יותר מאוחר. בר בת מצווה. עכשיו, הגוף מפחד, שמה, הוא השתלט עליו, הגוף מתחיל להשתלל, קוראים לזה טיפש עשרה. כמו השור ברודאו, שאתה מתיישב עליו פעם ראשונה, הוא מתמרד, מה פתאום יושבים עליי? ואז זה גיל של מסוכן, נכון? אומר הארי, כי הכל זה, אתה מתמרד. אתה משים את ההורים, את הזה, אתה משים את זה, כל העולם אתה משים. כולך במרד. כי זה הזמן, אתה לא רחבו עליך אף פעם, נכנס את הנשמה, ואז הגוף מפחד, שהנשמה תתגבר, אז הוא מוציא את כל האמצעים להשתלט על הגוף. נערות של הורמונים, ופחד, ורגשות, וקצוקות, וכולי, ואתה גיל קשה מאוד. עד או שאתה נכנע ומתרגל, או שאתה מתגבר ומכניע. זה הסיפור של החיים שלנו. כל אדם. ועכשיו, כל הסיפור, אז הבנו בעצם את הסיפור הראשוני, ועכשיו מגיע הולדתו של משה. מי הוא משה? משה, הוא בעצם אומר, הרי הקדוש, זה גלגול של נוח. נוח איש צדיק היה. אבל הוא היה צדיק בתוך התיבה שלו. הוא לא יכול היה לעורר ולתקן את כל אלו שסביבו. הוא היה צריך לתקן את זה. והוא גם לא נלחם עליהם. הוא לא נלחם, הוא לא האמין שהוא יכול, לא משנה, הוא לא נלחם עליהם. ולכן הוא מגיע פעם נוספת, אבל אמרנו שנוח היה איש צדיק. ולכן כשנולד משה, מה כתוב? ויקח איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותרא האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא. איפה נאמר ותרא אותו כי טוב הוא? ויאמר אלוקים יהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. הוא נולד אור. כי הוא היה צדיק כבר בגלגול קודם. תשימו לב, לא אכלה עוד ספינו, ותיקח לו תיבת גומה, משה בתיבה. ונוח איך הוא ניצל? בתיבה. והוא גם עטף אותה בגומה, ותחמרה בחמר ובזפת. אותו דבר כמו תיבה של נוח. נוח בתיבה ומשה בתיבה. ותשם בה את הילד. אוקיי? נוח, אבל מתבגר וגדל בבית של פרעה. הוא לומד את כל החוכמות של מצרים, בתור בן בית של פרעה. כל החוכמות וכל הכוחות וכל ה... והוא גם ברור שהוא גם מאוד יצירתי, ללמוד כל מה שאפשר. והגדל משה, איך אנחנו רואים שהוא היה מיוחד? פרק ב' פסוק י' א', ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא לחיו, וירא בסבלותם. מה זה רב וירא בסבלותם? מי היה רואה את הסבל של מישהו אחר? כל אחד, כמה אנשים אתם מכירים שבאמת אכפת להם מסבל של מישהו אחר? לא מדבר מלשון של אכפת עד כדי לקום ולעזור. יש הרבה אנשים שאכפת להם, אבל יושבים מקטרים. אני לא מדבר על זה. אכפת נישון שאתה מסכן את הקריירה שלך, את הכל, כדי להציל מישהו אחר. זה אכפת. לא לשבת על שיחות בשיחות סלוניות, או בחילות טלפונית, ולהתלונן על חוסר הצדק וחוסר הזה, ולא לעשות שום דבר בנידון. זה לא וירא בסבלותם. אוקיי? וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כובחו, וירא כי אין איש. והיה כי אין איש, ויח את המצרי והתמנהו בחול. אומר הארי הקדוש, איך הוא הרג את המצרי? הוא השתמש בשם קדוש. אל תשכחו, לכל הספר הזה קוראים ספר שמות. כל הסיפור של הספר סובב סביב השמות. פה אנחנו מתחילים עם השמות, שאנחנו אומרים, מה זאת אומרת, איזה שמות? ביום, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עוברים, עברים ניצים. ואומר לרשע, למה תקה רעך? ויאמר, הרשע שמכה, מי שמחה לאיש? יש פירוש אחד שאומר, מי שמחה לאיש? סופי תיבות, יוד, כף, שין. מתוך, אנא בכוח, שזה צירוף שמחליש את הכוח של הקליפה, על ידי שאתה מוציא ממנה את החיות שלה, ואז היא מתבטלת. אוקיי? אז יש מדרש שאומר שהוא השתמש ביוד כבשין, כדי לחסל את המצרי. האמת, הוא לא רצה להרוג את המצרי, הוא רק רצה להחליש את השליליות שבו. אבל המצרי הזה, ככה מדרש אומר, היה אך ורק שליליות, ושהוא חיסל את השליליות, לא נשאר שום דבר, הוא מת. כלומר, זה לא היה רצח בכוונה תחילה. ו... מדרש אחר אומר, למה תקה, ראיך תקה, אותיות כף איתף? שם השמיני מים בית שמות, שהשם הזה הוא גם כן כוח של הגנה על ידי זה של לסלק שליליות. הוא סילק את השליליות, לא נשאר כלום, המצרי מת. וטובים השניים מן האחד, שאתם במצב שמאוימים וכן הלאה, תשמשו גם ביוד כבשים וגם בכף איתף. למה לא? עכשיו, איך אנחנו רואים? ויאמר, מי שמך לישר ושופט עלינו? הלארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, כלומר, הרגת את המצרי באמירה. הנה עכשיו אתה אומר עוד פעם, אתה הולך להגיד, השתמש עוד פעם בשמות כדי להרוג אותי. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, הוא לקח צד, נכון? הוא לא בצד של המצרים יותר, הוא בצד של האחים שלו. ויברח משה מפני פרעה. המדרשים מספרים שהבריחה שלו לקחה הרבה זמן. עשרות שנים. כמעט 40 שנה. מסתובב בארצות, מלך המדינות, נלחם מלחמות, קנה לעצמו הרבה ניסיון, עד שהוא מגיע אל המנוחה כאילו אצל יתרו. התחתן עם ציפורה, רואה את צון יתרו חותנו. ואז יש סיפור לא מובן. הסיפור הזה בואו נסתכל פרק ב' פסוק כ"ג. ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה ויזכו ותר שבתם אל האלוהים מן העבודה וישמע אלוהים את נקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. יש באוניברסיטאות גרסה אקדמית שאומרת למה יש בתורה כמה שמות של הבורא. אז הגרסה השולטת באקדמיה שיש את ה... היו כמה מקורות של התורה, היו כמה מקורות שונים עם כל מיני סיפורים ואספו אותם ביחד. במקור אחד השתמשו בשם אלוהים, מקור אחר בשם י' ק' ו' ק', השם המפורש, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. יפה, אנחנו ממשיכים. ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין וינהג את הצון אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה לסיני וירא מלאך השם י' כ' ו' כ' אליו. רגע, החליפו את הגיבור של הסיפור תוך כדי הסיפור. דרך אגב, תלכו לסיפור עקדת יצחק, והאלוהים ניסה את אברהם, ואלוהים, אלוהים, אלוהים, למקום אשר ראיך, אבל ברגע שהוא קד את יצחק, מופיע מלאך, י' כ' ו' כ', השם. החליפו את הסופר באמצע הסיפור? כלומר, אולי מספיק מעניין והחליפו את הסופר באמצע. מה זה המשחק הזה של השמות? והיה, הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל. והיום ממשה, אסור ענה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עיוור הסנה? הסנה בוער, ואיננו קל. סנה במדבר. דולקת בו אש כמה זמן, זה לוקח כמה שניות וזה נגמר. לא, פה זה ממשיך. ויר השם, י' כ' ו' כ', כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. תחליטו, זה באמצע, באותו משפט מתחלף. גיבור הסיפור. אז בואו נסביר. השמות שיש לבורא בכל התורה כולה באים להראות את המקום שבו אנחנו נמצאים. למה? כמה שמות יש לבורא עולם? אין סוף של שמות ובאמת אף אחד. המקובלים קוראים לו אין סוף. מלשון, איך אומרים? שלילת השגה. כי התודעה שלנו יכולה לתפוס דבר מה רק דרך הגבולות שלו. האם התודעה האנושית יכולה לתפוס משהו שאין לו התחלה ואין לו סיום? שאין לו גבולות? שאין לו עבר והתחלה בזמן וסיום בזמן? התודעה שלנו מסוגלת לתפוס דברים רק מהגדרת מישון גדר הגבולות של הדבר. ברור שבורא עולם שהוא אינסופי. אין לו שם. אז מה זה כל השמות האלה? השמות מבטאים את המקום של החוויה שאדם חווה את האינטראקציה שלו עם הכוח האינסופי של הבורא. כאשר זה שם אלוהים, זה בדרך כלל דין. המצב של האנושות עכשיו זה דין. כל האנושות עכשיו נמצאת במצב של חושך, שליטה של כישוף מצרים, שולטת לא במקרה, לאימפריה שולטת, קוראים מצרים. אבל עוד דבר, מסביר הארי הקדוש, בתעל שבתם השמיים, כבר העבדות הייתה כל כך קשה, שהשמה הייתה כל כך חנוכה, של כל המין האנושי. הכוח של הכישוף השחור היה כל כך חזק, הרי כל מצרים היה שווה על כישוף. כל המהות שלהם, זה לא כמו איזה מחשף, שמן באיזה כפר נידח. לא, זה היה כישוף מקצועי, אקדמי, ברמות של התמחות. הכל היה בגדול. הם דיכאו אומות ושלטו בהם בכוח של כישוף. ככה זה היה בעולם של אז. זה לא החזיק הרבה זמן מעמד, זה היה צריך להיגמר. האם זה אומר שאין יותר כישוף בעולם? או יש כישוף בעולם. זה אומר שאין עבודה זרה בעולם, יש עבודה זרה בעולם. זה אומר שאין עבדות בעולם, יש. יצא עכשיו דוח העבדות של אחת הסוכנויות של האום, יש 40 ומשהו, 60 ומשהו מיליון איש בעולם, שיש להם סטטוס של עבדים. רגע, ומה אם שאתה קונה איזה מוצר של חברת יוקרתית, המוצר מיוצר בסין או בווייטנאם או בבנגלדש, והעובדים שם מקבלים ממש כלום לשעה, אז לנו הולך הכסף של המוצר? לבעלי המניות, לבעלי החברות הגדולות, לא לפועלים, לא לעובדים. הכל הולך היום על השורה התחתונה, שהעשירים הגדולים משנה לשנה נהיים עוד יותר עשירים. הם לא רוצים להיות מיליארדרים, הם רוצים להיות מולטי מיליארדרים. לא רוצים להיות מולטי מיליארדרים, הם רוצים להיות סופר מיליארדרים. ומה הם יעשו עם כל הכסף? הם יקנו עוד חברות, את המתחרים שלהם וכן הלאה, כך שרק הכסף יהיה אצלהם. ומה עם כל היתר שעובדים אצלהם בחברות שלהם? מה עם כל הלקוחות שאתה כל מה עובר שטיפת מוח, שבלי המוצר הזה אתה לא יכול ללכת ברחוב? בלי מתחה חדשה כל שנה, בלי בגדים חדשים, בלי הטלפון הכי חדיש וכן הלאה וכן הלאה. זה לא עבדות? זה לא עבדות? נדמה לך שאתה מחליט על הגורה שלך, אתה נמצא בשטיפת מוח בלתי פוסקת של סגנון החיים שאתה אמור לחיות. כמה אתה אמור לעבוד ועל מה אתה אמור להוציא את הכסף? אנחנו בחברה שהיא בשיא העבדות. נדמה לנו שאנחנו חופשיים. האם אנחנו באמת חופשיים? לחשוב מה שאנחנו רוצים? היום המחקרים מראים שבכל הדמוקרטיות הגדולות אין ממש מצב שהממשלה עושה את רצון הציבור. ממש לא. יש מניפולציות של הציבור. הכוח של הדיקטטור זה חוסר התקווה והייאוש והחרדות של השואני שלטים. כולם יודעים, כל הדתות הפוליטיות, על מה הן עובדות? על פחד, על אימה, על רגשות אשמה. זה מה שמזין את המכונה. אותו דבר עם פוליטיקאים היום. על מה הם רצים? מה הטיקט הכי, הכי, שהכי עובד? פחד. פחד. זה מוכר הכי טוב. לא אהבה ויצירתיות, וזה פחות העניין של להתלהב עם מה שכן, אלא לפחד ולסנוע את מה ואת מי שלא. זה לא השתנה הרבה. הבסיס לא השתנה. זה רק נראה יותר טוב. יותר מתוחכם. באותו זמן אומר הארי הקדוש, המין האנושי היה עמוק בחושך, וזה נקרא אלוהים, אלוהים אחרים. חושך. ייאוש. ככה המצרים שלטו בבני ישראל, בעם שלהם, בכל הסביבה. שלטו על עמים שלמים, מצאו את המקדשים שבהם המצרים היו מטילים כישוף על אומות שלמות. בתקסים, כנראה תקסים גדולים ורבי רושם. בגלל הכוח השלילי הזה, שהמין האנושי שיפר אותו עד למקסימום. אבל כשאתה, קרה דבר מאוד קשה. כי התומעה, הקליפה, מאיפה היא מקבלת את הכוח שלה? אין לה כוח משלה. רק ממה שהיא עושקת מן הקדושה. ולכן כדי שהיא לא תעשוק מן הקדושה, שם יוד קי וו קי, שהוא בעצם הגשר בין העולמות. אם מכירים את השיטה של הגנה בעולם העתיק, שאת הטירה, הטירה הייתה מוקפת בחפיר שהיה מלא מים, ושהתקרב האויב, הרימו את הגשר. הרימו את הגשר. הגשר, יוד קי וו קי, הורם. הורם לאן? לעולם העליון. לא היה גשר. לא הייתה יכולת להתחבר לאותו תודעה שמהותה היא תקווה. כל העניין, הרי זה המהות, זה המהות. כלומר, המהות שמה זה שם המפורש יוד קי וו קי, שאף אחד לא יודע איך להגיד אותו, הוא לא שלח לעולם הזה. הוא שלח לעולם של הדמיון, של התקווה ושל השאיפות. הוא אותו גשר לעולם העליון, אותו קו לעולם העליון. ועל זה נאמר, וקובעי השם, קובעי השם, אלה שטובים את הקו, יוד קי וו קי, יחליפו כוח. להם יהיה את הכוח, להתעלות ולהגיע. היוד קי וו קי שבעצם המהות שלו, אם יש הרי את המשל, שיש חוכמה, בינה, זה המחות, שגם נקרא אבא, אמא, בן ובת. כאילו חזר זרנפין, הבן, למאה אמו. הרמו את הגשר. והגשר עלה לאן? לאמא העליונה. לעולם הבא, לעולם העליון. למה זה נקרא אמא? כי משם בא השפע שמזין כל יצור ויצור, כל אדם ואדם. אבל הגשר עלה למעלה. הגשר הוא רם. משה רבנו שידע את כל החוכמות האלה, הוא ידע, אומר אריה הקדוש, שיש פה תיקון כדי להביא להופעה של התודעה של יוד קי וו קי, תודעה של אהבה, אכפתיות, ערכים, תקווה, שאיפה לטוב, אמונה בטוב. והתודעה הזאת היא תחת שם הבורא, שהאדם חווה את העולם בצורה כזאת שהכל לטובה, זה נקרא הכרת יוד קי וו קי. אבל זה לא היה אפשרי. הכוח של הרשעה של מצרים היה חזק מדי. משה רבנו ידע שמתקנים פה את המדרגה הזאת. והוא ידע שמכיוון שמתקנים אותה, צריכים לתקן אותה בעשר מעלות, עשר ספירות. שם יוד קי וו קי זה 26, שזה אהבה אחד בגימטריה. 26 כפול 10 ספירות, 260. לכן אומר הארי, למה כתוב ויר השם כי שר לראות? שר, סמך ריש, 260. משה היה אדם מאוד רוחני. ומהותו של אדם רוחני, שהוא יודע שכל תפיסת עולם שיש לך, כמה שעבדת עליה, כל מסר שאתה התחברת אליו, אפילו התחברת למסר אלוקי, רוחני, הוא זמני. למה הוא זמני? כי אם אתה עובד קשה, אתה מסתכל כמה חודשים אחורה איפה היית, ואתה אומר, וואו, איפה אני הייתי? מה חשבתי לעצמי? אבל רגע, יש מסרים נבואים. מה, אתם לא שומעים על אנשים היום מאוד נפוץ? אנשים היום מבולבלים. לא מאמינים לא בשופטים, לא בשוטרים, לא בפוליטיקאים, לא ברופאים שלהם. אז הם הולכים למתקשרים. מה עושה מתקשר? מביא לך איזה מסר מלמעלה. אבל אנחנו עומדים בקורס קבלה ונבואה, שטיב המסר לא יכול להיות יותר גבוה מטיב המוסר. אומר, כלומר, איפה שאני נמצא היום, זה אם כבר אני מגיע לרמה של תודעה שאני יכול למשוך מסרים מלמעלה. המסרים האלה יהיו תמיד ברמה שבה אני נמצא. ומי יכול להגיד שהוא טהור וכשר לחלוטין? ברור שהמסרים יהיו מעורבים מטוב ורע. ואם הבן אדם אין לו שום אמות מידה של יושרה, הגינות וכן הלאה, ברור שמה יהיה ערך המסר שהוא מוסר. אומר הזוהר, זה יהיה רובו רע, יהיו טוב, טוב. למה צריך שיהיה שם טוב? ולבלבל אותך שאתה חושב, וואו, אני נביא גדול. מה לא? מעלים כאלה חוזים בכוכבים ובקלפים, בטאות, לך תדע במה, קוראים בקפה, קוראים בתה, קוראים בשוקולד. יש עכשיו, אני שמעתי, קוראים באספרגוס. הכל. אבל מה זה חשוב? מה כתוב שם חשוב? מי המוסר? משה מסתכל על הסנה הבוער ואומר, למה? איך הוא לא בוער? ואז יש לו התגלות. וההתגלות אומרת לו, אני השם, יוד קי וו קי. ואני אומר לך, לך למצרים, תגיד לפרעו, שלח את עמי. ומשה, לא, לא יכול להיות. כנראה, מה אני עשיתי? עשיתי משהו לא בסדר, פתאום נקבל מסר שהוא שגוי.
למה אני?
לא, מסר שהוא שגוי. למה? שר זה 260, עברו רק, עברו 210. זה היה צריך להיות 210, אבל משה לא ידע שזה אנפי נמצא במאי אימו ואימו, שזה בינה, זה שם אהיה. ששואל משה, מי אני אגיד ששלח אותי? הוא מבולבל קצת. משהו פה, אני לא מבין מה קורה פה. אני הייתי בטוח שהתיקון בשם יוד קי וו קי, צריך להיות 260, עבור רק 210 שנים. לא, לא, זה טעית. אהיה אשר אהיה. תגיד, אהיה שלח אותך. אהיה בגימטריה 21, 10 פעמים, 210. כלומר, גם משה בגדולתו של אותו רגע, הוא לא ראה את כל התמונה. יש הרבה מקרים של נביאים רואים, הם לא רואים את כל התמונה. א', הם לא אמורים לראות, ב', הם עוד לא הגיעו למדרגה שהם יכולים לראות. לכן משה מתווכח עם זה. כי מתוך הידע שהוא צבר 80 שנה, הוא ידע שזה צריך להיות, התיקון הוא ביוד קי וו קי, וזה בעצם הכל, אבל עברו רק 210 מתוך 260 שנה. מה אומר לנו שם יהיה? זה הבינה העליונה, האמא העליונה, שזה אמפין עלה אליה. לכן התיקון הוא ב-210 ו-21 שם יהיה. עד שמשה קלט את זה. אבל מה זה אומר לנו? קודם כל, שימו לב, אהיה אשר אהיה. אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. אהיה זה 21, עוד פעם אהיה 21, כמה זה ביחד? 42. שאדם רוצה לגאול את עצמו מתוך הקליפות. שם במבט? הנה, היו תקפשים, זה משם. אוקיי? שם במבט? שם במבט הוא שימוש בשם השם כדי להתעלות מעל הדינים של רוב, של אלוקים. אלוקים זה, זה היום יומי, הטבעי. אלוקים בגימטריה 86, הטבע. זה הטבע שלי, אני כועס. זה הטבע שלי, שאני מפחד. זה הטבע שלי, שאני גגרן. זה הטבע שלי, הרי זה מה ש... תכיר, תתחבר לטבע שלך. ואני בהמה? היו כל מיני אומות שדגלו בלהשתלב בטבע, אינדיאנים למשל, האבוריג'ינים של אוסטרליה למשל, מה עלה בגורלם? לא נחמד. למה? אנחנו לא פה להיות חלק מהטבע. אנחנו פה להתעלות מעל הטבע. אנחנו לא בעלי חיים. אנחנו בעלי החיים. וכדי להזרים את החיים, אתה צריך להתעלות מעל הטבע. של הפחדים וכל הכללות של... שיש... בתוך התחום הזה שנקרא אלוהים, או אלוהים, או אלוהים אחרים. דינים. זה דינים של הטבע. סיבה ותוצאה. נכון? זה ההנהגה שבה כל מה שאתה עושה, יש על זה תשלום. למה? ככה. ומה אם אני לא יודע? היא הידיעה אינה פותרת מהעונש? לא מעניין אף אחד. ואז האדם הולך וחוטף מכה אחרי מכה אחרי מכה, ועד שהוא לומד, הוא לא לומד. הוא מתייאש יותר מהם מה שהוא לומד. הוא מתעייף, ונהיה ממורמר. אין לו כוחות, ואז הוא מזדקן ומת. מיוש. פה אנחנו לומדים שיש משהו אחר. זה בספר שמות מלמד אותנו את הצורות של העבודה. כי אם אני מסתכל, יכול להסתכל גם על יהיה אשר יהיה כלא חיבור, אלא כפל. 21 כפול 21. כמה זה יוצא? 441. 1 זה א', 40 זה מ', 400 זה ת', אמת. זה להתחבר אל האמת. אבל להתחבר אל האמת זה מעל. אתה צריך לעבור את הגשר. ומה אם אין גשר? כל הסיפור של יציאת מצרים, שאם בני ישראל זה כוחות הנשמה, זה לילד את הבדודאות של י' כ' ו' כ', כדי שנוכל להגיע לחירות אמיתית, על הסיני חירות ממלאך המוות. שבה יש לנו חיבור תמידי לכוחות החיים בלי שום גבול. ממה? מכוח העבודה של כל אחד מאיתנו. עכשיו, בורא עולם שולח את משה. לך לפרעה, תגיד לו, אהיה שלח אותי. עדיין, תגיד, אבל עדיין משה אומר, הוא מגיע לפרעה, ואומר, שימו להם, משה מדבר פה, פסוק, פרק ד' פסוק י' ג', ויאמר בי אדוני, באלף ד' נוניות, שלח נא ויה תשלח. הוא מדבר למי? מידת הדין. ואיחר אף השם, י' כ' ו' כ'. מה זה החלפה של שם הבורא? כל משפט פעמיים. מה זה, אתם יודעים, יש כאלה רקדנים, שהם עושים כזה קסמים, שהקסמים זה להחליף את הבגדים, בשביל של רגע על הבימה. אתה לא מבין. רגע אחד הוא לבוש ככה, רגע אחר. מה, איך החלפת את הבגדים? בדרך לבן אדם, עד שהוא מחליף בגדים, לוקח לו שעות. נכון? נשים. גברים, יש כאלה שלוקח שעות, יש כאלה שברגע, עדיין לוקח את הזמן, מה, פוף. החלפת את הבגדים. פה אתה מחליף את השם של הבורא, כי זה משה מדבר ממקום שהוא עדיין לא קולט מה קרה פה. הוא עדיין שבוע בקונספציה שיש עוד 50 שנה. וזה ממשיך והוא הולך. ומה כתוב כאן? הוא בא לפני פרעה, פרק ה' פסוק א', ואחר בא משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר השם, י' כ' ו' כ', אלוהי ישראל, שלח את עמי, שלח את עמי. מה התגובה של פרעה? והיום פרעה, מי השם, מי י' כ' ו' כ', אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם. גם את ישראל לא השולח. אומר הארי הקדוש, פרעה היה חכם ומחשף גדול. הוא ידע את העניין שזה עמי נמצא. אין, הרימו את הגשר, אין השם פה. אין פה השם. אין כאן, מה אתה מדבר? אתה לא מבין, משה, אתה לא מבין ש... זה לא? עבדנו מאוד קשה, אין. אין, אנחנו פה שולטים. אנחנו שולטים באימה חשיכה גדולה מאוד. אנחנו שולטים עכשיו על כל מערב הים התיכון, מזרח הים התיכון, מערב אסיה, אנחנו שולטים על כל איזו בכוח הפחד, בכוח הייאוש. זה הכוח של הרודן, של הטוטליטר, שפרעה מסוגל, אין לו שום בעיה, לשאוב את חלקו הגדול של התוצר הלאומי הגולמי, בשביל לבנות לעצמו מה? מצבה. מי ירוויח מזה? הוא לא חשב באלטרואיזם על מצרים של היום, שהקצת כסף שיש להם זה חלק מהתיירות שבאים לראות את הפירמידות. ממש לא עניין אותו. מצרים לא חייתה על תיירות באותה תקופה. שום מניע אלטרואיסטי לא היה פה. הכל היה הדרת האגו הקטן של פרעה. האגו הגדול של האיש הקטן. שהוא כולו הפרעה, פרעה, זה הפרעה אותם אותיות. מי מפריע לנו? הגוף, היצר, היצר הרע. זה פרעה. העורף, עם קשה, עורף, העורף, פרו, אותם אותיות. ולכן, למה, אומר הארי, למה כל פעם, ויקשה, ויכבד, השם את לב פרו? כל פעם שהוא שומע את שם השם, אין השם. גם משה לא חשב שיש. גם משה לא חשב שיש. רק כשמשה עשה עבודה רוחנית, והייתה לו התגלות, הוא חשב שהוא הוא לא שומע נכון, הוא לא מבין נכון. בטח עשיתי מה לו שהוא לא בסדר, כי המסר הזה לא מתאים. מה פתאום עכשיו? 50 שנה לפני הזמן, לאט לאט הוא מבין את זה. פרו לקח לו עוד 10 מכות כדי להגיד, אני הרשע והשם הוא הצדיק. לקח לו את הזמן. רגע, אז אתה כן? יש השם. כן, אבל לא פה. לא פה. הוא נמצא בעיבור אצל אמא שלו. למעלה, אצל האמא העליונה. בעולם העליון. פרו עונה, אתם רוצים לצאת לחירות? מאיפה יש לכם בכלל יכולת לחשוב כזה דבר? כנראה שאני לא מעביד אתכם מספיק. אתם לא מיואשים מספיק, יש לכם תקווה. תקווה? משהו לא בסדר. צריך להגביר את המינון. הוא מגביר את המינון. הוא מעלה את המכסות. לא רק שאתם לא... לא, אני לא נותן לכם יותר תקש, אתם תספו תקש לבד. באותו זמן, והתפוקה גדלה. באמת, העם כועס. ויוכו שוטרי בני ישראל ששמו עליהם נושאי פרעה, לאמור מדוע לא קיליתם חוקכם מלבון כתמול שלשום. גם תמול גם היום. ויבואו שוטרי בני ישראל, מה הדרך הכי יעילה לעלות את הפרעה בתוך כל אחד מאיתנו? לחץ. לחץ. ויבואו שוטרי בני ישראל וצעקו על פרעה לאמור, למה תעשה קורא לעבדיך? ויאמר, נרפים אתם, נרפים. כן אתם אומרים, נלכה נזבחה להשם. תלכו עבדו, תבן לא ניתן לכם. תוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרו מלבניכם והיום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם וצאתם את פרעה. ויאמרו אליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רעינו בעיני פרעה. עכשיו בגללכם פרעה שונא אותנו. הלו? פרעה שם אתכם מחנות ריכוז כדי שתפרו ותרבו? פרעה מעביד אתכם בפרח כדי שתחיו הרבה זמן כי תהיו בכושר? לא, זה עבודת קרדיו. לא! זה דרך להרוג אתכם. למה נביא שאתכם? זה מוסר של מה? של קורבנות? תסמונת סטוקהולם. אתה עומד בצד של זה שמאמלל אותך וכובש אותך. לתת אל חרב, עכשיו יש להם סיבה להרוג אותנו. בוא נהיה נחמדים לכל העולם. כדי שהם לא יסנו אותנו. זה עוזר? לא עוזר. לא השתנה כלום. זה אותו פרו. אותו מצרים, הים אותו ים. המשחק לא השתנה. רק מה? שם השם י' כ' ו' כ' כבר נולד. שולחן ארוך של רבי יוסף קארו. כל ההלכות הכי יבשות. אבל איך הוא מתחיל? אתה קם בבוקר, תתגבר כארי, ושיוויתי השם לנגדי תמיד. כל היום, כל יום. אתה חייב לזכור, לטוות לעצמך את הקו אל העולם העליון, י' כ' ו' כ'. יהיה לך את החיבור. תוכל תמיד להתעלות. זוכרים שלמדנו, שנות ה-90 התחיל מדע שנקרא נוירותיאולוגיה. כלומר, איך עובד מוח בחוויות תיאולוגיות? ועשו לאנשים סיטי מוח, וראו שכשבן אדם, אחד הפסקאות שמתארות את יציאת מצרים, וזכרת וכן הלאה וכן הלאה, זה פרשת הציצית. והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. סליחה, גם בפרשת הציצית והתפילין. ומה יש בעניין של התפילין? מה יש בעניין של התפילין? ששמים את התפילין של ראש, הקשר של תפילין מאחורה, גילו שהאדם נמצא במצרים, כלומר בצרה, והוא כועס, והוא מתוסכל, והוא מיואש, והוא מפחד. כל המנגנונים הכי נמוכים של fight, flight, freeze, איפה זה מתעורר? במוח האחורי בדיוק איפה שהמקום של הקשר של התפילין. אבל כשאדם יש לו רקע רוחני ואימון רוחני, הוא מתורגל, והוא מסוגל מתוך הכאב והפחד וחרדות, להתמקד בכך שיש משהו יותר גבוה. יש לך גשר לאלוקות. יש לך גשר לכוח החיים העליון. ואתה מתנסה להתחבר שלא, כי לא בקיל ולא בכוח, כי אם ברוח. ברגע שאתה מתחבר לתובנה שרק האור האלוקי יכול להציל, ורק הוא כוח של אמת. איפה זה קורה? בעונה הקדמית, בדיוק מתחת לאיפה ששמים את הבית של התפילין. כלומר, כשאדם קם בבוקר ומתחיל לדמיין יוד, קי, וו, קי, והוא כל היום עסוק בלדמיין את זה ולהתחבר לזה, להתחבר ובונה את הגשר, זה הופך להיות למיומנות. שאתה יכול לשלוף אותה ברגע. ברגע שאתה שולף אותה, אתה מתחבר לתקווה. אתה מתחבר לגדלות. כל העניין זה להיות גדול. לא קטן. לא קטן עבד, אלא גדול. מה זה גדול? אני יכול להסתכל על התמונה בגדול ולהבין, יש פה תיקון. והנה, עכשיו, יש לי תיקון. נכון, מה אומרים? האדם לא יכול לשלוט על מה שקורה לו, אבל הוא יכול לשלוט על איך שהוא מגיב לזה. אם הוא לא שולט, זה כבר אי בחירה במקום שיכולה להיות בחירה. מה, אבל אם מכעיסים אותך לא תכעס, אם מרגיזים אותך לא תתרגז, אם מעליבים אותך לא תערב, אותו אדם שהוא בן חירות, בן חורין, זה כמו אותו סיפור ששמעתי מהמורה שלי, אתה יוצא מהבית לבוש יפה, אתה רוצה ללכת לתפילת שבת, כוחה בעניין של הנה שבת, עבר השבוע וכן הלאה. ואיך שאתה רוצה, אתה רואה שאתה עובר בדרך, יש איזה בור ביוב, חבר שלך שוכב שם בבור ביוב, אומר לך, בוא, תיכנס אליי לבור ביוב, ואתה שם קופץ אליו לבור ביוב. זה מה שקורה, שבן אדם קם בבוקר, והוא רוצה להרגיש טוב. ואז בא מישהו ומקלל אותו, וצועק עליו, זה אותו דבר. ומה עושה הבן אדם שרוצה להרגיש טוב? קופץ אליו לבור ביוב. בהתנדבות. לא משולים לך זה. פתאום אתה כועס, אתה מתרגז, ועוד אומרים לך, אם אתה לא מתרגז ולא כועס, תגיד לי, אתה נורמלי? כלומר, אם אתה לא נשלט בעבדות מוחלטת, אתה לא נורמלי. אז מי רוצה להיות נורמלי? אם להיות נורמלי, שקודם מכעיס אותך, מעצבן אותך, מרגיז אותך, לא, אני לא רוצה להיות נורמלי. אני רוצה להיות מעל הטבע. או, אז אתה כבר לא, כל מתרחקים ממך, או, הבן אדם מוזר. מוזר, כן. יש לי טבע להתרגז, לכעוס, להרגיש מסכן, להרגיש קורבן. אני רוצה להיות מה? זה לא רוצה ככה. אני רוצה להיות חופשי. תחשבו באיזה מציאות אנחנו חיים. הרי רק לדבר בצורה כזאת, אתה כבר יצאת מדעתך, אולי צריכים להשפז אותך. למה זה סכנה? סכנה לכלכלה, סכנה לפוליטיקה. הרי רוב הציבור קונה מה שאומרים לו, מתי שאומרים לו, איך שאומרים לו. רוב הציבור נשלט. לכן למה אנשים לא כל כך שמחים? אתה לא יכול להיות גם נשלט וגם שמח, זה לא... שעבד. עבד כי ימלוך. כאשר אדם מתחבר לשם בן מן בית, שם. מתחבר לשם יוד קי וו קי, שם. הוא בעצם יוצר את הקשר והגשר לעולם העליון. אתה מתחבר לעולם העליון, יש לך עכשיו את הכוחות, להסתכל על הכעס ולבחור, לא. להסתכל על תחושת העלבון, להגיד, לא. להסתכל על החרדות, לא. להסתכל על התאוות, לא. זה לא יבוא ברגע, זה עבודה. אבל פה ספר שמות מלמד אותנו את השמות. שמות שבהם נשתמש כדי להתעלות ולהשיג את החירות הפרטית של כל אחד מאיתנו. אלו הם הכלים של השבועות האלה, בעיקר, כל השנה, בעיקר בשבועות האלה. מה קורה פה? בעומר, אתם רוצים ללכת לעבוד את ה... יש לכם תקווה? יש לכם תקווה? כנראה שאתם לא עובדים מספיק קשה. אתם לא מפחדים מספיק. לא תקבלו תבן. וכל מה התגובה של בני ישראל? תגובה קשה מאוד. מאז שבאת לעזור, זה רק נהיה יותר גרוע. נכון? האדם בא ללמוד קבלה. חושב, עכשיו נלמד כמה שיעורים קבלה, מעכשיו החיים שלי יהיו, מה זה? זה גן של ורדים בלי הקוצים. זה אמבטיה של עלי ורדים. עם מי ורדים. מישהו אוהב את זה. מי שלא, משהו אחר. שוקולד, כל הכל כזה קצפת של תותים. כן, זה כך עובד? לא, עכשיו מתחילה עבודה. עבודה היא... זה לתקן את הדינים, להפוך אותם, לשלוט בהם. כדי להפוך בהם, אותם ולשלוט בהם, אתה צריך להתקל בהם. אתה צריך להפוך אותם ולשלוט בצורה מודעת. לרצות בזה. מאיפה תיקח את הכוחות? מהחיבור לעולם העליון. מהגשר. הם עדיין בני ישראל לא מבינים את זה. והם באים למשה. מה עשיתם? ירא השם אליכם וישפוט את שיבאשתם את ריחנו בני פרעה, אתם אשמים. משה ואהרון, היינו צריכים לעשות מה שהמצרים אומרים לנו. כן, אבל הם אומרים לכם את זה כדי מה? להרוג אתכם. לא, 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 בוא. יש בדיחה. שני יהודים לרוסיה הצארית. תפס אותם שוטר, העליל להם שהם ככה וככה. כשפר להם תיק, הביא אותם לזה, בית משפט, דנו אותם למוות. יצאו מיתה נידונים למוות, כל אחד עם החבל כבר קשור, הם הולכים אל הגרדום. אחד מהם אומר לחבר שלו, תשמע, זה ממש לוחץ לי פה, לא נעים לי, הם מתחיל את זה. אומר לחבר, תגיד לי, אתה השתגעת, אתה רוצה להרגיז אותם? אתה בדרך לגרדום. מה אתה מפחד להרגיז אותם? זה בדיוק, על זה אנחנו מדברים. אולי אני אמצא חן ביניהם, הם יותר נחמדים עליי. לא עובד ככה. אבל ומאז באתי לפרעה, ואז משה פונה. וישוב משה אל השם, ויאמר אדוני באלף דלת נון יוד. מה זה? דינה. הוא נכנס לקטע שלהם לגמרי. הוא לא יכול להיות משה רבנו, בינתיים רק משה. הוא לא יכול להתגבר על זה. למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? מה זה השינוי בשמות? רק כשאתה מסתכל על זה ממקום של יש בורא שהוא רק דן ומעניש, זה שם אדוני. אז למה אנחנו משתמשים בשם הזה? כי כשאתה אומר ברוך אתה השם, אתה מבטא אדוני, אבל אתה צריך לחשוב על י' כ' ו' כ'. אתה צריך לחבר את האור עם הכלי, את השמיים, עם הארץ, את הדין עם הרחמים. אז נעשה היפוך. אנחנו לא אמורים לשבת כל היום ולעשות מדיטציה ולעוף לנו, לעוף, לרחף, לנו לפרוח אל העולמות העליונים ולהישאר שם. אנחנו לא אמורים. היינו שם. למה באנו לגוף? כדי להפוך את הגוף. כבר היה לנו טוב שם למעלה. לא היינו משובדים. לקנות את החירות בהיפוך של הגוף. לכן אני צריך לומר שם א' דן און יוד, לחשוב יוד כי וו כי, וכל פעם לחבר את שניהם. זה כמו שאתה עושה, המנוע מת, נכון? הסוללה מתה, אתה עושה, כל פעם, ברוך אתה השם, אתה מחבר את שניהם, מכת אנרגיה. עד שבסוף, לאט לאט, המנוע קם לתחייה. זה, זה החיבור בין שמיים לארץ, קו אמצע זה, זה חלק מזה. זה חלק מזה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע למה זה? זה במקום שאתה מנסה להיגמל. מה קורה שבן אדם רוצה להיגמל מישהו? הוא נהיה מיד בריא. בן אדם רוצה להיגמל מכל דבר. יש מלחמה. מפה בעל הבית, מפה הבוס. אני הייתי הבוס עד עכשיו. לא פשוט. לא פשוט. אם אתה לא מוכן לרוץ למחקים ארוכים, תשאב. אבל לא תהיה לך ברירה. בסופו של דבר, בני ישראל באמת רצו לצאת ממצרים? לא כל כך. זה לא שם. משה, תוציא אותנו, תוציא אותנו פעם ממצרים. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. פסוקים הבאים, שזה כבר פרשת וירא, שם בורא עולם אתה תלמד אותם שהשם הוא האלוקים. מה זה השם הוא האלוקים? וזה אומרים במוצאי יום כיפור, ממש לפני תקיעת השופר. חותמנו לחיים, איך? שאני מסוגל שכל פעם שאני חווה את אלוקים, את הדינים, את הקושי, את האכזריות של העולם הזה, רגע, הכל לטובה. הכל לטובה. ולא כל הספודו. גם האלוקים הזה שאני חווה, זה גם השם. שאדם מסוגל להפך את זה, הוא בדרך של ללמוד להיות בן חורין. וכך כל הסיפור, זאת העבודה שלנו. כלומר, עצם העבודה של לגרול את עצמנו מעבדות לחירות, והכלים שאלו הם שמות השם, שהם הכלים שלנו להשיג את החירות. לכן זה חוזר שוב ושוב, אנחנו נראה גם בשבועות הבאים, שוב ושוב המשחק הזה של השמות. לא, זה, מי, לא, זה לא שכמה אנשים כתבו את הסיפור במחובר וחיברו אותם. כל אחד. תודה רבה. בהצלחה לכולם. עכשיו תדברו על זה. אם לא תדברו על זה, לא תזכרו כלום.